נלמד בסייעתא דשמיא פרי אורץ, פרשס קדושים. במאמר הזה רב מנדל מויטבסק מדבר איתנו על קדושה, וקדושה ברמה הכי גבוהה שלה, והוא מחבר את זה שזה לימוד התורה בעיון. בסדר? זאת קדושה שאליה אנחנו צריכים, יכולים לצפות ולהגיע, ואיך זה הולך ביחד. לימוד תורה, בעומק ובעיון, כשאדם שם את כל כולו בתורה, מביא אותו לדרגת קדושה נשגבה וגבוהה מאוד. בוא נראה באמת איך רב מנדלה מעמיד את הדברים. טוב, איסא במדרש. כתוב במדרש, בויקרא רבה, חוף ד', תס, קדושים תהיו, נכון? כך פותחת הפרשה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושים תהיו, אומר המדרש, יכול כמוני, אולי האדם יהיה קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, טוב, צריך ביאור, כן, כבר צועק שצריך ביאור, מה הפירוש של דבר כזה, מה, איך יכול להיות אבא המינה כזאת של יכול כמוני? תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. לא, אדם לא יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו כי קודש אני השם. קדושים תהיו יוכל כמוני. תלמוד לא אמר כי קודש אני קדושה עושה למעלה מקדושה עשכם עד כאן. טוב, אז כמובן צריך לנסות להסביר את דברי המדרש האלה, מה אב המינה הזאת, מה המסקונה, מה הייתה פה השאלה, מה התשובה, כי בהשקפה ראשונה זה לא ברור מה המדרש רוצה לומר. והעניין. או עניין, אז יש, האמת היא יש הרבה ביאורים על זה, על המדרש הזה, אבל אנחנו לומדים פה, באמת נראה איך רב מנדלה מסביר את זה. ועניין הוא, אמרו רבותינו זיכרונו לברכה באבות, פרק ד', משנה א', בן זוימה אומר, איזה הוא חכם, הלוי מעיד מכל אדם, ואחר כך מבואר שערי המידות כמו גיבור ועשיר, נכון, משנה מוכרת, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אז הוא בא לבאר מה זה חכם, מה זה בכלל חכם, מה זאת חוכמה, ולמה המבחן איזה הוא חכם, זאת אומרת שאדם רוצה לבדוק אם הוא חכם או לא חכם, מה שצריך לבדוק זה האם הוא לומד מכל אדם או לא. למה החכם, או אולי השאלה כאן זה איזה הוא חכם, איך האדם נהיה חכם? אז טוב, זה בהמשך הוא יסביר שאיזה הוא חכם הכוונה למבחן. האם הוא באמת חכם או לא, אז בוא נראה האם הוא לומד מכל אדם או לא. זה ההגדרה, המבחן, האם הוא חכם או לא חכם. אז לבאר את הסוגיה הזאת. אבל, בכדי לבאר תואר מילת חכם, אומר חכם הכוונה הוא עיונית החוכמה, אדם שלומד בחוכמה ולא רק אומר, מצטט, אלא מעיין, חושב, עסוק בחוכמה, לעסוק בדברי תורה, כן? בעיונית החוכמה באופן זה, אומר זה צריך להיות בכזאת צורה, בכזה אופן, אדם המכניס עצמו ועיונו כל כך בחוכמה עד שנעשה כאילו אינו ממש. זאת אומרת, מה שנקרא ומאוד מוכר במושג של ליגנין לרנן, להיות מונח בלימוד, בסדר? להיות שכל הריכוז שלו וכל המציאות שלו תהיה עכשיו מונחת בתוך העניין שאותו הוא לומד. פירוש, הוא מסביר את זה, שכל מידותיו, בסדר? זה המידות של האדם, החסד, הגבורה, תפארת, כן, האהבה, היראה, כוח ההתנצחות, כל מה שיש בו, כל התנועות השונות בנפש שיש בו, ולא רק המידות, אלא ודעה ובינה והשכל שלו, בסדר? גם הדעה בינה והשכל, חוכמה בינה דעת שלו, המויכין שלו, הכל נמצא כעת בחוכמה, הכל מונח בעניין שאותו הוא לומד, כאן המובן של חוכמה זה כפשוטו, מונח בסוגיה, מונח בשתגלתרה שהוא עסוק בו, עד שאינו נשאר בגופו כי עם נפש הזן. זאת אומרת, הגוף עובד, הגוף הכוונה כאן הגוף האוטונומי, בסדר? הגוף שנושם, מעכלים, הלב פועם, בסדר? תהליכים שהם קורים בגוף שהם לא דורשים ריכוז, הם לא דורשים עכשיו עבודה שהאדם צריך להפעיל את השכל שלו או להפעיל את המידות שלו כדי לעשות אותם, אלא עבודות שקורות על אוטומט, הנפש הזן, ורק זה פועל ומותר האדם שלו, זאת אומרת כל מה שיש באדם יותר מנפש הזן, הכל ביונית החוכמה, הכל שקוע רק בתורה. הכל שקוע רק בתורה. זאת הצורה של לימוד החוכמה. אגב, ההגדרה הזאת, כן, נמצאת כבר, עוד פעם, בדברי חז"ל, כמו שהוא יביא לנו כרגע, אבל נמצאת גם ברישוינים. בסדר? הרן בדרושס, בדרוש החמישי, גם מדבר על לימוד התורה ומגדיר את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, להיות שקוע כולו בלימוד, להיות שקוע כולו בתורה, שהראש וכל החושים תמונים בזה, כן, ועוד פעם, זה לא דבר, אני לא יודע, הרמה שהפרי אורץ אומר פה, אבל בעיקרון זה לא דבר כל כך נדיר ברמות לפחות הנמוכות יותר של הדבר הזה. גם אנחנו הכרנו אנשים שאתה יודע שכשהוא לומד, אין עם מי לדבר. כן, אין עם מי לדבר, הוא פשוט לא שומע. הוא לא רואה, כן? זאת אומרת, זה קרה המון סיפורים כאלה הרב עובדיה ועל החזון איש ועל מי לא, בסדר? זה דבר מאוד מאוד שכיח שאצל אנשים גדולים שכל עיונם היה בחוכמה, בזמן כזה היה צריך פשוט לנתק אותם מהלימוד איפה שהם היו מונחים שם. אומר, וללמוד חוכמה זה בצורה כזאת. כמובן, גם פה יש דרגות מעל דרגות, אבל אומר, כמו שמצאנו, כן, מצאנו את זה בדברי חז"ל, הגמרא אומר, כמו הקדמונים, אומר רב מנדלה, שלא היו יודעים בין יום ולילה כמה ימים כשהכניסו עצמם בחוכמה. אז יש למשל גמרא בסוטה חפה לפעמוד ב', כן, הגמרא אומרת שם, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר, והחוכמה מאין תימצא. ומשים עצמו כמי שאינו, זאת אומרת, הוא לא קיים. נראה עוד מעט בעזרת השם ביור יותר עמוק במאמר חזל הזה, והחוכמה מאין תימצא, למרות שרב מנדל, עד כמה שזכור לי, לא מביא את המאמר חזל הזה, אבל את הפסוק, והחוכמה מאין תימצא הוא מביא, וכנראה שהוא מתכוון לגמרא הזאת. הגמרא אבל בעירובין, אנחנו דלת עמוד ב', מספרת לנו על רב לוזור, נכון? שהוא היה יושב ושונה בשוק, וכיסתו היו מוצאים את הבגד שלו מונח למעלה, כי הוא היה שוכח את עצמו לגמרי, הבגדים שלו, אחד היה נשאר שם, וזה, והוא ככה היה נזרק. יש ירושלמי בברוכס, פרק ה' הלכה א', מסופר שם על ריש לוקיש, שמצא את עצמו שבת אחת חוץ לתחום, כן, פשוט לא תפס איפה הוא נמצא, איפה הוא הולך, ונשמע מדברי הרב, מדברי רב מנדלה, שהוא מתכוון פה, כן, לא היו יודעים בין יום ולילה כמה ימים, זה סיפור בעיקרון שמופיע בזוהר הקדוש, בשמות, דף ט"ו עמוד א', כתוב שם, יסיב רבי שמעון ורב לוזור ברי, קוים ומפרש מילה דרזה חוכמוסה, שרב שמעון ורב לוזור הבן שלו ישבו ולמדו את סודות החוכמה, ואהבו אנפוי נהירים כשמשה, היו פניו מאירים כשמש, ראה פניו מאירים, בשבטו עם חברים, את גילה סוד סתרים. כן, אדוננו בר יוחאי, מפה לקח את זה רבנו הבן איש חי. אומר, והדברי תורה שהם מחדש אז, המילים מתבדרים, היו מתפוצצים ומתפזרים, וטוסין ברקיע, פורחים ברקיע, שהתחדש על ידי החידושים שהוא חידש אז, כמו שכתוב בתונת וליהו, כי הנה השומיים החדושים ואורץ החדושו, כן, נוצרים רקיעים חדשים מדיבור, כל דיבור ודיבור של תוירו. אומר, ואז הזוהר מתאר, יוסבו טריין יוימין דלוי אוכלו ולא שעשו. ישבו החברים עם רב שמעון ורב לוזור, שתי ימים שלא אכלו ולא שתו, ולא אהבו ידין יהווה יממו אוי לילה. הם לא ידעו אם זה יום או לילה. בסדר? מכד נפקו, יודו דאבו טריין יוימין דלוי טעמו מידו. כשהם יצאו, הם שמו לב שעברו עליהם יומיים שהם לא טעמו כלום. קורא על דור רב שמעון, קרא על זה רב שמעון את הפסוק שכתוב על מוישה רבינו, כשהוא עלה לדבר עם השם לקבל את התורה, והיה שם עם הוויה 40 יום ו-40 לילה לחם לא יאכל. ומה יהיה ענן בשעה איתך עוד כך? מה אנחנו החברים בשעה אחת זכינו שרק יומיים? לא דיברנו עם השם ממש, רק עסקנו בתורה, היינו בעיוניות החוכמה, והיה לנו שוקה כל כך גדולה שלא זכרנו את העולם הזה בכלל, עד כדי כך שלא אכלנו ושתינו יומיים. מוישה דקרו אסיד בי והאישום עם הוויה 40 יום, שהוא למד עם הקדיש ברוך הוא ממש 40 ויום ו-40 לילה, הלחס כמו וכמו מה הוא זכה במה שמוישה רבינו זכה. בסדר? והגמורה מספרת שם שרב חייה, קדוס רב חייה קמי דרבי וסוכלי אויבדה, רב חייה הגיע לפני רבי והוא סיפר לו, הוא אמר לו, הגעת מרבי שמעון, מה עשיתם שם? הוא אומר, ישבנו, הרי רבי עצמו היה תלמיד של רב שמעון, נכון? כאשר למדנו את רב שמעון בתקויה, היינו מדלגים, כן, לחצרות, ללכת למעיין, הגמור בעירובין. ולכן בעצם הוא שואל אותו, מה היה אצל רב שמעון? הוא סיפר לו, ישבנו ולמדנו יומיים, שתי יום, כן, לילה ויום, בלי אוכל, בלי שתייה, ודבוקים לגמרי, שכחנו לגמרי את העולם. טוב הרבי, תמה והתפלא, רבי, ואומר לי, רב שמעון גמליאל אבוי, אומר לו, רב שמעון גמליאל, אבא שלו, ברי, רב שמעון בן יוחאי אריה, ורב לוזור ברי אריה, רבי שמעון הוא אריה, ורבי אלעזר הוא אריה, ולאו, ולא ש... יש עוד אריות בעולם, אבל ולאו רב שמעון כשאר אריה ועושה, הוא לא כמו שאר אריות, אלייקסי, ולאו אומר הפסוק, אריה ישועג לא יירו, ומעל מדלעילה, מזדע זה עם מיני ענן אחת כמה וכמה, גם עם, מה עם העולמות העליונים מזדע זה ממנו, אנחנו ודאי יש לנו להזדע זה מרב שמעון בר יוחאי. אולי זה היה לפני שרב שמעון למד אצלו, לפני שרבי למד אצל רב שמעון, ואחר כך הוא הגיע ללמוד אצלו. בכל מקרה, כנראה שרב מנדל מביטפסק מתכוון פה, בקטע הזה, כמו הקדמוינים שלו, יוידים בין יום ולילה כמה ימים, שהכניסו עצמם בחוכמה, שהוא הספשטוס הגשמי, זהו הנקרא בתורה לחוכם, כנראה הוא מתכוון פה לקטע הזה של רבי שמעון בר חי, שאנחנו רואים שרבינו הקודש, רבי יהודה הנוסי, כל כך התפעל מהצורה הזאת, מה שהיה אז אצל רבי שמעון, כשהוא יושב עם החברים והם יושבים ולומדים. אבל באמת הכוח הזה הוא באמת כוח עצום שיש פה של לימוד התורה, כשהאדם יושב ולומד עד כדי כך שהעולם פולו מתבטל. בסדר? יש מרבורך מקוסוב בעמוד האבוידו בדרוש התשובו א' בדרך השלישי, שהוא מסביר שם שתורה היא מעל הזמן. וכשאדם מתחבר לתורה ולעומק של תורה לגמרי, הוא מתחבר לבחינה של מעל הזמן, וממילא זה מסתלק ממנו. האמת היא שהיסוד הזה, וממש, כאילו ככה נמצא גם בהרבה ספרים, גם המאגיד, המאגיד מזריץ' ומאגיד דבורם ליעקב ועוד ריש ה' גם מדבר על זה, על תורה, שהאדם צריך להיות דבוק בתורה עד כדי כך, שהכל מתבטל והכל לא קיים. אני לא אכנס כרגע לעוד ועוד ציטוטים, בואו ננסה להתקדם פה עם המאמר. אבל מפה לוקח את זה רמנדלה ואומר, ומאמר הכתוב, והחוכמה מאין תימצא יוכיח. אומר, כדי לזכות לחוכמה באמת, חייב להיות מציאות של עין. עין, איפוס, כמו שראינו גם במאמר באחרי מויס, כן, שמבטל הכל לגמרי עד שזה מקבל את הצורה העליונה, גם כאן חייב להיות החוכמה מאין תימצא, ובעצם כמו שראינו מהגמרא בסוגיה תוכפה אלף עמוד בייס, אי דברי תורה מזכאים אלו משמייסים עצמו כמי שאינוי, שנאמר והחוכמה מאין תימצא, וימלא כל הספרים שהחוכמה תימצא במקום העין, כנזכר לאל, בסדר? זה הכוח של עין. גם בעומק, כן, חוכמה מאין תימצא, אבל גם בכיפשותו, כן, במי שמי מיס עצמו יולאו, במי ששם עצמו כמי שאינו, שוכח מי, כן, נחזור ילבונו ובני ויסוי כאוי רייב, נכון? יש כל מיני לשונות חריפים מאוד בחזל על זה, שהאדם צריך להיות עכשיו מונח כולו בתוירו, ולשכוח את כל הדברים האחרים, ואז האדם באמת זוכה בחוכמה. טוב, בא רב מנדלה ואומר, ולבאר יותר העניין, בואו ניכנס יותר לסוגיה. למה באמת החוכמה נקנית באופן כזה דווקא? אומרי על דרך מה אמר שלמה המלך עולה בשולה. אמרתי איך קומו, והיא רכוי קומימי, אני אקח כתוב בקהלת, פרק ז' פסוק כף ג', והוא שכל המתחכם יותר, הוא היותר עין ואפס נגד גדולוסו יסבורך. אומר, כמה שאדם אמרתי איך קומו, כמה שהוא נכנס יותר אל החוכמה, באופן טבעי, כן, הצורה של קניית חוכמה היא שהוא מרגיש והיא רחוק ממני. אגב, על הצד ההפוך רואים את זה הרבה. כמה שאדם יותר בטוח בעצמו, בדרך כלל הוא יודע פחות. בסדר? כמה שבן אדם יודע פחות, הוא מדבר יותר בביטחון. אומרים שככה זה אצל, באמת, יש איזה משפט כזה, אני לא זוכר מה המקור שלו, לא מהקדושה, שאומרים שבתורה ובפוליטיקה, כמה שבן אדם יודע יותר הוא מדבר פחות, כמה שהוא מדבר יותר הוא יודע פחות. בקיצור, המציאות הזאת נראה לי די מוכרת. כשאנשים יודעים קצת, אז הם בטוחים שהם יודעים הכל, אבל כמה שנכנסים יותר לעומק של הדבר ויותר מבינים אותו, כן, נהיה באמת פתאום הבנה עמוקה יותר. אגב, זה קיים בעוד חלקים, בתורה מאוד מאוד חזק ככה. דווקא שמעתי מאיזה יהודי, מתמטיקאי, גם קצת פילוסוף, חיים שפירה, לצערנו עדיין לא דתי, אבל הוא דיבר על המושג הזה שכופרים אתאיסטים, אז הוא אמר שם שהאתאיסטים זה אנשים שהם יודעים הרבה, יודעים קצת על הרבה דברים. אומר, אבל אומר את זה על עצמו, גם אני הייתי בעבר אתאיסט, שידעתי קצת על גנטיקה, קצת על פיזיקה, קצת על ביולוגיה. אומר, ברגע שנכנסתי קצת יותר לעומק, זה המקצוע שלו שם, הוא נכנס קצת יותר לעומק, אומר, ראיתי שזה לא יכול להיות. זאת אומרת, הידיעה השטחית על בערך, על דברים, זה גורם הרבה פעמים לטעויות, בפרט כשאדם בטוח שאין פה יותר ממה שהוא יודע. בסדר? הוא יודע קצת, בסדר? יש אדם שיודע קצת, אבל הוא יודע שיש יותר מזה, הוא בסדר. יש בן אדם שיודע הרבה, השאלה אם הוא יודע. ברגע שאדם נכנס למצב שהוא חושב שאין יותר ממה שהוא יודע, אוי, הוא בברוך רציני, אז הוא באמת בצרה צרורה. בסדר? אז עצם הידיעה, לדעת הרבה, או לדעת, ואז אצל תורה, בקדושה זה תמיד לדעת, גם אחרי שאני יודע הרבה, אני יודע יותר כמה אני לא יודע. אמרתי איך כלומר, כמה שאמרתי שאני אחכים יותר, אני יותר ויותר מגלה, והיא רחוקה ממני. אבא שתמיד היה אומר, שתלמיד חכם, נכון? חכמים נקראים חכמים. אצלנו, אדם גדול בתורה, איך הוא נקרא? תלמיד חכם. למה? כי עד כמה שהוא תלמיד, הוא חכם. הפסקת להיות תלמיד, הפסקת להיות חכם. בסדר? כמה שהאדם יודע שהוא צריך לקנות חוכמה, והוא יודע שהוא צריך ללמוד, והוא יודע כמה הוא לא יודע, אז הוא גדל וגדל. יש סיפור כזה על בעל התניה, שהיה פעם רב מנדל... היה שם בדחן שדיבר, שדיבר בדברי כיבושין, דברי בדחנות, אז הוא ביקש רשות מהבעל התניה, אם הוא יכול להגיד לו גם כמוסר, הוא אמר לו שכן. ואז הוא אמר, מה ההבדל בין הרבה לביני? הוא אומר, מה שהרבה יודע הרבה דברים, ואני לא יודע אותם. אומר, אבל מה שהרבה לא יודע, הוא הרבה הרבה יותר ממה שהרבה יודע. ומה שאני לא יודע, גם הרבה יותר ממה שאני יודע. אבל בפער של בין הידיעה לאי הידיעה, שתינו שווים כמעט ואין הבדל בינינו, ומספרים שהבעל התניא פרץ בבכי. זאת אומרת, כמה שאדם יודע תורה, הוא יודע יותר עד כמה הוא לא יודע תורה. עד כמה הוא באמת עוד לא השיג את הנקודה עצמה. ואמרתי איך קומו, והיא רחוקה ממני. והוא, אומר הבעל התניא, אומר הרב מנדלה, שכל המשחק עם יויסר, כמה שאדם נהיה יותר חכם בתורה, הוא היותר עין ואפס נגד גדולוסו יסבורך. הוא יודע שהוא יודע פחות, והוא עומד בענווה גדולה לפני גדולת השם שמתגלה לו דרך התורה יותר ויותר ויותר בצורה שהוא מבטל את עצמו לפני השם יתברך. הוא מסבטל לגמרי ממש מפני קטנוסוי וריחוקוי מאלויקוס. כמה שהאדם יודע יותר תורה, הוא מתבטל יותר. המעט, כי אתם המעט, כן, אומר הפסוק, והרמב"ן מסביר את זה, שממעיטים עצמכם לפניי, כמה גדולה שאני נותן לכם, אתם ממעיטים לעצמכם לפניי, וגם פינחס קוריצר אומר את זה, זה גם כשאדם לומד תורה, כן, כמה שהוא יודע יותר, הוא באמת נהיה קטן יותר בעיני עצמו, הוא מבין יותר עד כמה הוא לא מבין, ומתבטא לגמרי ממש מפני קטנותו ורחוקו מלכות, הוא אומר, למה? איך זה מגיע? מפני עיונו והסתכלותו, צחצחות הבורא יתברך שמו וגשמיות עיונו. בסדר? כמה שאדם מבין, הוא פתאום קולט כמה הבנה שלו חלשה, והוא מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא אור מאיר, עד כמה אור צחצחות, וכל הזמן זה מתגברת אצלו התחושה, כל מה שישיג, תכלית הדקות, כמה שיותר דק שהוא משיג, עדיין גשם גמור הוא נגד עמיתתו יתברך. הוא מבין כמה שהגשמיות שלו גמורה לגמרי נגד השם יתברך, וזהו, והיא רחוקה ממני. עוד פעם, הדברים פה הם חידושים, אבל הם לא חידושים, כי הם, כשמתבוננים בהם הם דברים פשוטים. בסדר, כמה שהאדם יודע בערך, אז הוא חושב שהוא יודע, אבל כך מסכת אחת, וכמה שמעמיקים ביותר, האדם רואה שכמה שהוא לא הבין את המסכת הזאת, כמה שאין לו באמת את החשבון של כל הפרטים, אין לו באמת את ההבנה, וכשמדברים על האור הפנימי של הדברים, כשמדברים על להשיג את הבורא דרך התורה, כמה שהאדם לומד יותר תורה, הוא קולט יותר כמה הוא מגושם וכמה הוא רחוק, וכמה האור המואר העצום הזה לא נקלט אצלו בכלל. וכשהוא יודע בערך מבחוץ משהו שטחי, הוא יכול לחשוב שהוא יודע, הוא יכול לחשוב שהוא מרגיש. אבל כמה שהוא נכנס יותר עמוק ויותר פנימה, הוא קולט עד כמה הוא לא קולט. ואדם ישר כזה, אומר אדם כזה שבאמת נכנס לתורה, מעיין בתורה, עסוק בחוכמה, עד כזה, עם כל הכוח, עם כל העיוניות, מבטל את עצמו לגמרי ונכנס פנימה, מגיע למצב שבידו להפוך עולמות ממש כמבואר. בסדר? יש לו כוח כזה עצום של תלמיד חכם וצדיק, שיכול באמת, אם אדם יש לו רחמנא ליצלן חולה בתוך ביתו, אומרת הגמרא, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. יש כוח לחכם להפוך עולמות ממש, כמבואר שהקדוש ברוך הוא נקרא מקוימוי של אוילום, מפני היותו, הקדוש ברוך הוא מעל כל עולמין. ותחויס כל עולמין, וסוידב כל עולמין, ובגוי כל עולמין, וממלא כל עולמין. חלק מהלשון פה בשינוי קצת מגיע מהזוהר בפינחוס ריש חופי יום עד א', ששם יש, זה ראי מהאימנה, שם יש את היסוד של הנוסח שנמצא פה, אבל הוא אומר, הנקודה היא שכמה שהאדם נכנס יותר, והוא ממילא דבוק יותר בקדוש ברוך הוא בביטול עצום, והנה האדם המכניס כל עצמו ומקום חיותו, רק בחוכמה העיונית, והסתכלות גדלוס הבוירי יסבורך שמוי, ויצא מכל הגשמיוס, מכל האוילמויס ומידויס, עד שעלה לגודל רוב האיום בחוכמה אלוקות, בכל כוחותיו וחיותו ועצמו, נמצא שהוא בחוכמה, והחוכמה מקיפה על כל כוחותיו וחיותו ועצמו. בסדר? אז הוא אומר, כשהאדם נכנס לתורה ולומד תורה בעומק, אז הוא עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? הוא נמצא בתוך החוכמה, והחוכמה היא העמידה של הקדוש ברוך הוא, שהוא בכל העולם, נכון? הוא מעל כל עולמין, הוא תחויס כל עולמין, וסובב כל עולמין, וגוי כל עולמין, וממלא כל עולמין, בסדר? מלמעלה, מלמטה, סובב בתוך וממלא. לא ניכנס כעת לבאר את זה, זה יותר סוגיות של שער הייחוד ואמונה, אבל הוא אומר, כל העניינים האלה, אז זה בעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וממילא כשאדם נכנס לתוך החוכמה, הוא נהיה חלק מהחוכמה. ונחזור לזה עוד רגע, רק קודם כל נשלים את מה שרב מנדל רוצה להגיד פה, והכוסו ואומר כולם בחוכמה עסיסו. בסדר? זה הרי הצורה של העולם, שהקדוש ברוך הוא הציל וברא ויצר ועשה, אצלו דרי צעירה, כן? הכל בחוכמה, שהחוכמה תחיה בעולה, החוכמה היא כוח החיים. עכשיו, ואם האדם הוא החכם, והוא מוקף מן החוכמה, כל העולמות בידוהם. בסדר? אז מה שבעצם רב מנדל אומר לנו, אומר אדם ישר כזה, כן? אדם שבאמת לומד תורה, ובתורה כזאת שגורמת לו להתבטל לגמרי לפני השם יתברך, ולהבין כל הזמן כמה הוא יודע פחות ופחות, וכמה הוא יותר ויותר רחוק מאור צחצחות הבורא יתברך שמו, ועד כמה הוא יותר ויותר מגושם. בסדר? תורה כזאת שאדם מבטל את עצמו לגמרי ודבק בחוכמה מתוך ענווה גדולה. תורה כזאת, אדם כזה בעצם מוקף כולו בחוכמה. הוא נהיה החוכמה על ידי, כן, כמו שהבעל התניא מסביר, ונראה עוד רגע את הלשון שלו, וממילא הוא אחד, כן, עם מידת החוכמה של השם יתברך, שהיא הצילה, בראה, יצרה ועשתה את כל העולם, שהחוכמות החיה בעולהו, וממילא בידו הם להפוך עולמות ממש, יש לו את הכוח של תפילה, של ברכה, של להשפיע את השפע. בסדר? זה הכוח שיש. עכשיו, הביטוי הזה שיש לנו פה מהרב מנדלה, שאומר שאדם שגודל רוב העיון בחוכמה, אלוקות, בכל כוחותיו וחיותו ועצמו, נמצא שהוא בחוכמה, והחוכמה מקיפו על כל כוחותיו וחיותו ועצמו, יש לנו את התניא בפרק ה', נכון? שהוא מדבר שם, אני לא נוכל להיכנס לזה יותר מדי, ונראה לי שגם יצא לנו כבר לדבר על זה כמה פעמים בעבר, אולי בשיעורים על מאיר עיניים או בשיעורים על פרי אורץ, אבל יצא לנו לדבר על זה. אז רק ככה נעבור על זה מהר. הוא אומר, הנה היא כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל. בסדר? כל שכל, כל מוח אנושי, כשהוא משכיל, מבין ומשיג בשכלו, במוח שלו, איזה מושכל, איזה הבונה, איזה הבנה, איזה תובנה, כן? הרי השכל תופס את המושכל, בסדר? המוח של האדם תופס את התובנה הזאת, ומקיפו בשכלו, ומכניס אותו לתוך המוח שלו, זה נהיה, כן, זה לא, אין שם ספרייה עם ספרים, נכון? זה נהיה המוח עצמו, זה הנוירונים, איך שזה עובד שם, כן, זה נהיה המוח, הידיעה הזאת נהיה את המוח של הבן אדם. והמושכל, כן, נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. בסדר? ההבנה הזאת נתפסת, נוקפת ומלובשת בתוך המוח שהשיג והבין את התובנה הזאת, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. אומר, ואז גם המוח, זאת אומרת, גם הידיעה הזאת, הגמרה שלמדנו, התובנה הזאת, כן? האדם נהיה מודע אל הידיעה הזאת, יש לו תודעה, בסדר? זה, הידיעה הזאת נכנסת ונהיית חלק מהאדם, והאדם נהיה חלק מהידיעה הזאת. בסדר? זה הולך לשתי הצדדים, זה פשוט מתאחד. אז האדם נהיה הידיעה והידיעה נהיה את האדם. מסביר את זה הבעל התניא, הוא אומר דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה. בסדר? אז פה לא מדברים על לצטט את המילים, להוציא אותם מהזיכרון, אלא להבין באמת, להבין ולהשיג הלכה במשנה או בגמרא על האשורה על בוריה, בצורה חזקה וברורה בדיוק מה הכוונה. הרי שכלו תופס ומקיף אותה, את המשנה הזאת, את ההלכה הזאת בגמרא, וגם שכלו מלובש בה באותו שעה. זאת אומרת, השכל שלי לבוש בגמרא, והגמרא לבושה בשכל שלי. זה נהיה אחד, אני והגמרא. השכל שלי והגמרא, המוח שלי והגמרא, נהיים אחד. והנה, אומר הבעל התניא, הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כן, שעלה ברצונו שכשיתון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. עכשיו, לא חייב רק בגלל שסיפור כזה היה. זה החוכמה קיימת פה. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו. מכל מקום, זאת החוכמה של השם יסבורך. מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יתעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה ארוכה במשנה ובגמרא ופוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלס מחשוב ותפיסה בי. כן, החוכמתו אין, ולא ברצונו וחוכמתו אי אפשר להשיג. כי אם הדרך היחידה שאנחנו יכולים להתאחד עם השם יתברך, להשיג את השם יתברך, בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם. אז האדם מתאחד עם התורה של הקדוש ברוך הוא, כי המוח שלו נהיה ההלכה הזאת. ההלכה הזאת נהיה את המוח שלו, פשוט הולך, נהיה אחד, והוא ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיוס, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. כך לשון הבעל התניא, הוא ממשיך ואומר, זאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה עד לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות הכתובות בדיבור, ואפילו מצוות תלמוד תורה שבדיבור, המצווה שבדבר, כל המצוות זה רק, כן, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש שהוא מקיפה, אור השם מראשה ועד רגלה, בידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס, בפשט רמז דרוש סוד. טוב, זה, אני לא מעריך בזה, אבל זה דברים נפלאים ביותר, וזה בעצם הנקודה שהחוכמה מקיפה את האדם מכל הכיוונים. אגב, השפה שהבעל התניא מגדיר את זה בהשכל, המושכל, כן, השפה הזאת נותנת לנו הרבה יותר הבנה גם בדברי האור החיים הקדוש בפרשת אחרי, תחילת הפרשה, כשהוא מדבר על אחרי מות שני בני אהרון, אז הוא אומר, אומר הדבקות נעימות, כן, הצדיקים, מה שהם היו מרגישים, במיטתם לא נמנעו מקרוב, להתקרב, לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם, ואבן, אומר, ובחינה זו של ההתקרבות אל, באמת, אל הקדושה הנעימה והערבה הזאת, אין מכיר איכותה, והיא משוללת ההכרה, לא מפי מין האנושי ולא מפי כתבו, זאת אומרת, לא דבר שאפשר להסביר אותו בפה ולא בכתב, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם. שכל אנושי גשמי לא יכול להשיג את התענוג הגדול הזה. אגב, היה לנו את היסוד הזה לאחרונה פה בלימוד פרי אורץ, נכון? את העניין של ההשגה האלוקית שאין מילים להסביר אותה ואין תפיסה גשמית בה. הוא אומר, הוא למשיג חלק מההשגה הזו, אומר, כמה שהאדם משיג את ההשגה הזו, תבדיל ממנו, מבדילה ממנו, מהאדם, את המונע אותו מהתקבל. בסדר? יש דברים באדם, בתפיסה של האדם, שמונעים ממנו תפיסה, לתפוס את האור האלוקי הזה, וכמה שהאור האלוקי הזה מתלבש באדם, זה מסלק את המתנגד לו, את החלקים הגופניים והשכליים והרגשיים, שהם הפך הקדושה, אומר, של האור הגדול הזה, ותכירהו על ידי סימניה, כי זה הפקה מנגד את שונאיה. בסדר? אומר, אתה יכול לזהות את האור הגדול, את הקדושה העליונה הזאת, שאותה זוכים פה בני אהרון, אומר, אתה יכול להכיר את זה על דרך השלילה, על ידי הסימנים, כי היא הפוך מהשונא שלה, היא הפוך כנגד. ותפעול בו פעולה רשומה, אומר, וזה בולט, שהיא משביטה מהאדם דברים אחרים, לשלול ממנו כוח המונעו ומקיימו. אם יש דברים שמונעים, הדברים האלה מסתלקים. מעין זה יש לנו בכל לימוד התורה. בסדר? מעין זה יש לנו בכל לימוד התורה, שהאדם לומד, כוחות הגוף מתבטלים. כוחות הגוף הם מנוגדים, הם מונעים מההשפעה של אור הצחצחות הרוחני להיות באדם, למשול באדם כי זה כמו שמן ומים, הם לא יכולים להיות יחד בגוף אחד, ולכן כשהחוכמה הגדולה מאירה את האדם, השאר החושים שלו מתבטלים. נפש הזן עדיין קיימת, זה לא כמו בני אהרון עד כדי כך, אבל הכוחות הגוף צריכים להתבטל כדי שהעין הזה יתגלה, כדי שהאור הגדול הזה יתגלה, למרות שהאור הגדול הזה הוא לא כל כך בר השגה והבנה, אבל אתה יכול לראות את הביטול של הכוחות האחרים, ואז אתה רואה את ההתגלות שלו. האור החיים הקדוש, כשהוא מסביר שם את הסוגיה של בני אהרון, הוא ממשיך ואומר, ולפעמים תמאסהו הנפש ותריבהו מריבה גדולה, לפעמים יש פשוט מאבק גדול בין הנפש הבהמית שבאדם לבין האור האלוקי שפתאום נמשך אליו, והוא סוד הוללות הנביאים, בסדר? כמו שאנחנו רואים בפסוקים בשמואל א', בפרק י' פסוק כ' ד', שהם היו נראים כמו משוגעים, כן? כי הגוף לא יכול להכיל את האור הגדול הזה, ולכן הוא מנסה להתנגד לו. עכשיו, מה שקרה שם אצל בני אהרון, אומר לנו חיים הקדוש, אולי כשתרבה בחינה זו בפנימיותו, תגעל הנפש את הבשר, כי זה התרבה מאוד האור, אז הנפש כבר לא יכולה להיות, ויצתה מעימה ושבה על בית אביה, ואז הוא מסתלק מן העולם, הנפש פשוט חוזרת למקום העליון. ואומר, והודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל, בסדר? בפנימיות של ההבנה של של ההבנה הזאת, להבין את ההבנה הזאת, שההשכלה תהשכל, תשכיל ההשכלות. בסדר? שההשכלה תהשכל, ההבנה של החוכמה הזאת, תשכיל ההשכלות, היא משנה, מחכימה את כל התובנות שבאדם, ואז, זאת אומרת, האדם נהיה חכם יותר על ידי ההבנה שלו. זאת אומרת, הדרך בה הדברים עובדים, זה לא איזה דרך שבום אור שיורד בבת אחת, אלא דרך תהליכית. בסדר? האדם מתבונן בשכל שלו שיש לו. בסדר? ומכניס לתוך התורה, ומנסה להבין דין מהגמרא או דין מהמשנה. והדין מהגמרא והמשנה האלה נכנסים ומשנים אותו, כמו שלמדנו בבנה תניה, ואז ההשכלה שלו נהיית אחרת. הכוחות הנפש שלו מסוגלים לקבל אור גדול יותר. זה לא כלי קלאסי, אלא זה כמו בלון. בסדר? כלי נמתח, כלי מתרווח. בהתחלה יכולים להיכנס פה בקושי רביעית. אתה שופך פנימה, פתאום יש מקום לליטר שלם. פתאום יש מקום למקווה שלם. בסדר? השכלה, תהשכל, תשכיל ההשכלות. כמה שהאדם מעיין בדברים וחושב ולומד, הוא נהיה כלי לקבל יותר אור, ובהשכל המושכל, וכשהוא באמת מבין ברמה יותר גבוהה את את הדבר בעצמו, בהשכל בהשכלתו, כשהוא משכיל בהשכלתו, הוא מבין באמת את ההשכלה הזאת, ישכיל שמושכל מושלל להשכל. אז הוא מבין כמה הוא לא מבין. בסדר? בדיוק כמו שראינו פה בדברי רב מנדלה, כמה שהאדם פתאום מבין תורה. השלב הראשון זה כמו התניה, כן? שהוא לומד וממילא הוא נהיה תורה. וכשהוא נהיה תורה הוא ממילא מתקדש יותר, ואז הוא יכול לקבל הבנה גדולה יותר. אבל אז הוא מבין עד כמה הוא לא מבין. וכשישכיל בהערת עצמו ולא עצמו, כשהוא מגיע כבר להבנה עוד יותר עמוקה, עד שהוא מבין את המקום שבו אין מקום, בסדר? העצמו ולא עצמו, ישכיל, ואז הוא מגיע להבנה, בסדר? איזשהו מקום של הבנה של, את, של האדם, שהמושכל מושכל ממושכל. זאת אומרת, ההבנה היא יותר גדולה מכל דבר שניתן להבנה, בלתי מושכל מהשכל, אין שום אפשרות להבין אותו. בסדר, זה משהו הרבה מעבר למילים, הרבה מעבר להשכלה, והשכילו למשכילים בייחוד השכלתו, בסוד נשמה לנשמתו. בסדר, וההשכלה הזאת מגיעה למשכילים בייחוד של ההשכלה, זאת אומרת, ההשכלה הזאת מתאחדת עם הבן אדם, בסוד נשמה לנשמה, כמו שהזוהר הקדוש אומר בפרשת בהלא יסחו, שיש את הלבוש הדוי רייסה, שזה הסיפורים, יש את הגוף הדוי רייסה, שזה ההלכות, יש את הנשמוס הדוי רייסה, שזה הפנימיות של התורה, ויש נשמה לנשמה, שזה עם ישראל זכו כשהם עמדו ליד הר סיני, ואז פרחה נשמתם. בסדר? כי זה כבר הדבר שהוא מעבר לכל השגה, שאין לנו אפשרות להשיג מה זה, אבל שם זה ייחוד השכלתו, בהשכלה של האדם ובאדם עצמו, נהיה הדבר הזה בסוד נשמה לנשמה, מתגלה באדם, ואז מותריו יהיו יתרי מלאכים וכיסאם. בסדר? האדם הופך להיות כיסא הכבוד, האדם הופך להיות מקום שבו השכינה שורה, הוא עטרת מלאכים, הוא הכיסא של המלך, וכי יש חיים לחיים שעליהם אמר משה ובחרת בחיים, בחיים בית המודעות, זה בחיים הידועים, לא בחיים סתם, ושוללת חיים הנשתבים בהרגש הכללי. זה פשוט, זה אור כל כך גדול שאין חיים כלליים, החיים של הרגש הכללים לא יכולים עוד להתקיים, מרוב הערה נפלאה כזאת, גילוי עצום כזה, כן? של ההשכלה הזאת שמתחברת, מתאחדת עם האדם להיות אחד, ואז הוא כולו כיסא לאור העצום והנפלא הזה של הנשמה לנשמה שהאיר את ההשכלה הזאת שאין שום דרך בעולם להשיג אותה, היא פשוט הרבה 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 מעבר, ואז האדם מגלה שיש חיים פה בעולם הזה, אבל יש את החיים בהי הידיעה, בבית המודעות, כן, בחיים, ואז הוא בוחר בחיים האלה, ופשוט מסתלק מהעולם הזה, כי אין מקום לחיים הנשתבים, לחיים סתם, כן, שנמצאים פה בעולם, בהרגש הכללי, ויברך, ואז הוא אומר, ההסתלקות הזאת מהעולם באה עם ברכה, ברוך אלוקים חיים אשר סיגל סגולה זו לסגולתו, המתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, שיש לנו את האפשרות, כן, להיות עם סגולה, שיש לנו את האפשרות להשיג דבר כזה, הנדב ואביהו זכו לו, כן, זאת אומרת, זה דרגה מאוד גבוהה ורחוקה. טוב, יצאנו מהעניין בשביל להגיע אל הסוגיה הזאת של האור החיים הקדוש, אבל טוב, נשאיר את זה פה בסוגריים ונתקדם עם הסוגיה שלנו. מלמד אותנו רב מנדלה בעצם את השלב הראשון מהדרך של נדב ואביהו, כן? השכל המושכלות, אדם לומד תורה, והלימוד תורה הזה הוא באופן שהוא מבטל את הכוחות הגשמיים ומעיין בחוכמה בכל כוחו, וכמו שהתניה לימד אותנו בצורה כזאת שהוא והמוח, המוח שלו והגמרא נהיים אחד, פשוט אחד. אגב, רב מנדל עצמו, אין לנו, לצערנו, אין לנו ממנו היום דברי תורה בניגלה, אלא רק את הספרים פריאורט, זה פריאייץ, כן? אבל יש בשוץ המחצדק, בחוישמיש פרצים לנו דלד, לגבי טענת פרטי בשטרי חובות, כמו צ'קים, אם יש שם טענת פרטי או לא, אז מביא שם עצמח צדק, כמו שפוסה הקרב הקודש, מיירין, מוהרם מנדל מהורודוק זצל. בסדר? אז אנחנו יודעים שהוא פסק הלכות, והיה לו פסקי דין גם לגבי שאלות בחוש המשפט, אבל לא הגיע אלינו, לצערנו יותר דברים בודדים. יש סיפורים קצת שהוא כן עסק בלימוד ניגלה כדי להביא אור לעולם, אבל באמת, אבל הוא, על זה הוא מדבר, בסדר? ללמוד ולעיין ולהיכנס לסוגיות וללמוד אותם בעומק עד שהוא שוכח את הגוף שלו, ואז כשאדם שוכח את הגוף שלו ולומד תורה בצורה כזאת, הוא פתאום מבין עד כמה הוא לא מבין. וההבנה כמה הוא לא מבין היא בעצם הפתיח אל הכניסה אל הדרגה היותר עמוקה של החוכמה, בסדר? זה אמרתי איך קומו וירחוי קומו ממני, הוא מתבטא לגמרי ממש, ומפה הוא ממשיך לעלות בדרגות, ובוא נראה איך הרב מסדר לנו את זה כאן. אבל למדנו תוך כדי, הוא אומר לנו שאדם כזה יש לו את הכוח להפוך עולמות ממש, כי הקדוש ברוך הוא מקוי מוישל אוי לו, מעל כל עולמין, חויס כל עולמין, סביב כל עולמין, בגוי כל עולמין, מעל כל עולמין, והקדוש ברוך הוא ברא את הכל בחוכמו, וכשאדם נמצא בחוכמה, כן, נמצא בחוכמה, והחוכמה מקיפה כל כוחותיו, חיותו ועצמו, אז כל העולמות בידו. והוא הנקרא איש אלוקי, כמו איש רבינו עליו השלום. כן, מוישה רבינו היה באמת צי החוכמה, הוא היה השכל, כן, כמו שרב פריאורץ קרא לו בפרשס אחרי בסוף הפרשה, הוא השכל כי הוא מקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, שבצורה של חוכמה וביטול גמור, מוישה קיבל תוירו מסיני, כמו שהתולדס אומר, מהנבה המופלאה שהייתה לו, כמוישה רבינו, אבל שים לב לאיזה דרגה מוישה רבינו מגיע, מוישה רבינו עליו השלום מגיע לדרגה שאומר, מחייני נו מספרךו, מחייני נו מספרךו, הוא מוכן להפקיר את עצמו לגמרי, מבואה בזוהר הקדוש, זה חודש נויח, תסבוב ועומד בייס, שהפקיר עצמו, גופו ונפשו, שימחה שמו על קדוש עשה השם, מאוי לו מזר, מאוי לו מבו, כלל ועיקר. הוא היה מוכן להפקיר את עצמו לגמרי, 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 גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מחייני נו מספרךו, זה לא רק שהוא ימות, למות זה הדבר הקל, אלא מחי נינו מספרךו, הוא ימחה מהספר, מהספר שלך, הוא מוכן לאבד את האוילומה הזה ואת האוילומה בשלו. אז מסביר את מנדלה, מה הכוח של מוישה רבינו להיות בכזאת מסירות נפש, שמוכן להפקיר אוילומה הזה ואוילומה בה בשביל עם ישראל. אומר, כי מפני גודל חשקו התגלות אלוקותו יתברך שמו על עם או ישראל דווקא, כן, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה על בני ישראל, זה הנושא אז, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותם, שהוא עצמו לא היה נחשב בעצמו לכלום נגד התגלות אלוקותו יתברך שמו, איך הוא הגיע לזה? אומר לנו רב מנדלה, מגודל הסתכלותו ועיונו בו כמבואר בזוהר, בגלל שמוישה רבינו היה כל כך דפוק בתורה, וכל כך, השיג כל כך הרבה מתורה, הוא השיג יותר ויותר 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 כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה התורה גדולה, כמה היא הרבה מעבר לכל מה שאנחנו יכולים להשיג, וכמה הוא קטן. בסדר? כי בגלל שהוא עיין יותר ויותר בתורה, בגלל שהוא ישקוע כל כולו בתורה, וכמו שרב שמעון אמר לנו מזוהר, אם אנחנו יומיים, רב שמעון היה 40 יום, אם אנחנו לומדים פה, רב שמעון, מוישה רבינו למד מהקדוש ברוך הוא, 40 יום ו-40 לילה, אז הוא השיג תורה בצורה כזאת שכל העולם יתבטא לגמרי, וכדי שיהיה התגלות שמו יתברך בעולם, כדי שיהיה תורה בישראל, הוא מבין עד כמה הוא כלום מול הדבר הגדול הזה. וזה הגיע מגודל הסתכלותו ועיונו בה. כמה הוא עיין בתורה. כמה הוא השקיע את עצמו בתורה, הסתכל בתורה, התבונן בה ועיין בה. כשכל כוחות נפשו נהיו תורה, עד רמה זה, שימו לב, זה קרוב לדרגה של נודה ואביו. נודה ואביו הסתלקו מהעולם, אבל הוא נשאר חי בעולם, אבל הוא מוכן למסור את עצמו שם. כי הוא מבין שיש פה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לכל מה שהאדם יכול להבין ולחוות ולהרגיש אי פעם. ומפני רום, גודל, מעלת החוכמה, רוחניותה ודקותה, אבל בגלל שהחוכמה היא דבר כל כך רוחני, כל כך דק כל כך גדול, נעשו כל העולמות על ידה, והיא נמצאת בכל דבר בעולם. החוכמה מייצרת הכל. הקדוש ברוך הוא יצר, עשה וברא, האציל בחוכמה שלו את כל העולם. אומר, ודווקא בגלל שהיא כל כך גדולה, היא יכולה להיות וימצא, תימצא אפילו בכל הדברים היגרעים והחיצוניים. היא יכולה להגיע עד דברים מאוד נמוכים. זאת אומרת, אדם גדול לא יכול לרדת ליותר מדי לדברים קטנים. אדם מאוד גדול יכול לרדת אפילו לדברים קטנים. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, כן, הם מכירים בגדולתו, אבל גדול, הוא רק יכול להיות על השמיים כבודו. מי כהשם אלוקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. בגלל שהוא כל כך גדול, הוא גדול מאוד מאוד, הוא יכול לרדת הדברים הנמוכים ביותר ולהיות שם ולתקן אותם. באמת, הוא נמצא בכל מקום. אומר, וימצא, בגלל שתורה היא כל כך גדולה, ימצא תימצא אפילו בכל הדברים היגיעים והחיצוניים, כמאמר ואתה מחיה את כולם, כל דבר שקיים, כי שהרי מידות שאינם דקים כל כך, הם לא בדרגה כל כך גבוהה המידות האחרות, אינם יכולים להחיות דברים גשמיים וגופים עבים ואחורים. כשדברים יורדים נמוך, הם לא יכולים להיות שם ולתקן אותם, זה נמוך מדי בשבילם. מה שאין כן החוכמה, בגלל שהיא כל כך גדולה, היא יכולה לרדת עד הכי נמוך שיש. ולכן, אומר, לפעמים יותר אפשר להתרפות בדברי תורה וחוכמה שבדברים חיצוניים מן הדברים העומדים ברומו של עולם. אומר, לפעמים יכול להיות תופעה כזאת שדווקא העיסוק בדברי תורה, כן, של חיצוניים יותר, מובנים יותר לבני אדם, הגיוניים יותר, יכול לרפות יותר, לרפות כאן הכוונה גם ברפואת הנפש וגם ברפואת הגוף, כן? גם ברפואה בנשמה, בעניינים רוחניים, שאדם רוצה להתחבר לתורה, שילמד תורה שהוא מבין, לא תורה שהוא לא מבין, אבל יש קדושה גדולה מאוד בספרים גם שלא מבינים אותם, והם דברים מסוגלים, ללמוד זוהר זה חשוב, ללמוד אור החיים הקדוש, ללמוד יש את זה גם הרבה ספרים, שיש את האור הזה של המילים עצמם מעוררות, כמו שרואים את זה במציאות. אבל דווקא, אומר רב מנדלה, דברים שאנחנו כן מבינים בתורה, הם כוח עיון, חלש, קטן, דברים קטנים, לא הדברים העמוקים שבתורה. הם משנים את הבן אדם, הם מרפאים אותו. אומר, כי הדברים הרמים, המאוד עמוקים, המעיין בהם, כמה שהוא לומד, והוא באמת מנסה להבין, ויש גם משהו של השגה, יותר רחוק ממנו הדבר ביותר, ועמוק עמוק מאמצענו. אז עד שהדבר הזה מתאחד עם המוח שלו, לוקח המון זמן ומאמץ, אם בכלל. אבל כי זה עיקר השגה, ושם דברים מסוימים, עיקר ההשגה היא שאין להשיג. שהוא מבין שהוא לא משיג, ותכלית הידיעה שלא נדע, כן, כמו שבחינה זו ילמדים אל א', החייתוש, הקטן, כן, איך הוא יכול להשיג, תכלית הידיעה שנדע, שלא נדע, והראשונים מביאים את זה הרבה, מה שאין כן, החוכמה וחיות שבחיצוניות, החלקים היותר גלויים של התורה, הוא התגלות אלוקותו יתברך, ואפשר להתלהב מאוד. והעניין פה הוא להתלהב, בסדר? העניין פה הוא להתלהב מאוד, וכשאדם לומד תורה, והוא לומד סוגיה, הוא לומד משנה, הוא לומד גמרא, הוא לומד הלכה, הוא לומד משהו, וזה דורש ממנו קצת מאמץ, לא רק לצטט, דורש ממנו לנסות להבין את ההיגיון, והוא מתאמץ, והוא מבין. וכשהוא מבין יש לו טעם בלימוד, יש לו גשמק, בסדר? הוא מתלהב, וודאי שהוא מתלהב מאוד, אז התורה מרפאה אותו. היא מרפאה לו את הנשמה, היא מרפאה לו את הנפש, וגם ממשיכה לו רפואה בגוף ורפואה בפרנסה, ובכל השאר הדברים שהוא צריך רפואה. לתורה יש כוח לרפות את הכל, ותורה היא כל כך גדולה שהיא יכולה להתגלות בדברים הכי קיצוניים, הכי נמוכים והכי שפלים. וההבנות הכי פשוטות בתורה, שם יש את הטעם בלימוד, אתה אוחז באילן עצום. האילן הזה יש לו הרבה ענפים, אחזת באלה אחד, אחזת באילן כולו. לא צריך לגשת ישירות לגזע לשורש. אפשר לגשת לעלים, משם לפירות, לענפים, לגזע ולשורשים, בעזרת השם. אבל הדרך היא, אומר לנו רב מנדלה, לפעמים יותר אפשר להתרפות בדברי תורה וחוכמה, דווקא שהוא לא, דברים פשוטים, לא עמוקים ונפלאים ונשגבים, כי שזה התגלות אלוקותו יתברך, ואפשר להתלהב מאוד. כי ההתלהבות פה חשובה. בדברים מאוד מאוד עדינים ועמוקים, בן אדם מתנסה ומתאמץ ולומד, אבל המאיים בהם יותר רחוק ממנו הדבר. כן, זה רחוק ממנו הדבר ביותר. ועמוק עמוק מאמצענו, והוא משיג שאין להשיג. ותכלית הידיעה שלא נדע. התלהבות, התלהבות מאוד, הוא לא זוכה. ובשביל שהתורה תרפא אותו, הוא צריך את ההתלהבות מאוד, הוא צריך שזה יהיה הוא, להתאחד עם הדבר הזה. ולהתאחד עם הדבר הזה אפשר דווקא על ידי, אפשר דווקא על ידי דברים חיצוניים יותר בתורה. בא רב מנדלה ואומר לנו, והנה, האדם המתואר לחכם, כבר נאמר שכל מעיינו בו. בסדר? אדם טעון הוא התורה. החכם וכל לימוד חייב להיות להיכנס לדבר הזה, להיכנס עם הידיים והרגליים, עם כל הגוף, לחשוב על זה, להתעסק עם זה, לא חצי אוזן, לא רק לשמוע מהצד. שזה יעסיק אותי, שאני רואה פתאום שאני שוכח דברים אחרים, זה תורה. וכל הסתכלותו והתבוננותו וידיעתו וכל מידותיו וכוחותיו בו. בסדר? הוא כולו בדבר הזה. זה מה שמעסיק אותו. ההסתכלות, ההתבוננות, הידיעות שלו, הרגשות שלו, בסדר? האהבה, היראה. וואי, ואם אני לא אבין את זה, אני רוצה להבין את זה. הוא חי את זה, הוא מרגיש את זה, כל הכוחות בו. אדם כזה אומר, באופן אוטומטי, אדם שבאמת כולו בתורה, בוודאי לומד מכל אדם. בוודאי הוא יהיה לומד מכל אדם, ומכל דבר איזה דבר חוכמה ויראה. הוא רוצה ללמוד, והוא ילמד באמת, מכל מי שיכול ללמד אותו. בסדר? ואינו משגיח על מהות האדם והדבר, מי הוא זה, ואיזה הוא המלמד לו דעת, שרי אינו משגיח על עצמו. ויצא מכללות גופו כנזכר לאל, וכל חפצו ותשוקתו בחוכמה, מה לו? בסדר? אדם שבאמת, יש בן אדם שרגע, הוא ילמד אותי, אבל אני יותר ממנו. אם אתה עדיין עסוק באני יותר ממנו ומי יותר ממי, עוד לא נכנסת אל החוכמה. כי להיכנס אל החוכמה זה לדעת שבכל דבר בעולם אלקוטו התברך נמצאת, ולכן מכל דבר בעולם אני יכול ללמוד. ואם מישהו עכשיו מנסה להגיד פשט, גם אם ברגע הראשון לא נשמע לי, אני אקשיב עד הסוף. גם אם מישהו ש... מה פתאום? אין סיכוי שהוא יודע יותר ממני. אבל אם יש סיכוי שהוא באמת יודע את התורה, הוא באמת יודע את החוכמה הזאת, ודרך מה שהוא יגיד יתעורר אצלי מחשבה שתבהיר לי את הסוגיה הזאת יותר, אני אלמד ממנו. למה? כי אני לא עסוק בעצמי, אני עסוק בחוכמה. בסדר? אגב, זה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק, אבל הוא גם מאוד פשוט. בסדר? הוא מאוד מאוד בעומק, שזה הסוד הזה של הביטול, שדיברנו שהחוכמה במרכז, לא אני במרכז. אבל זה קיים אפילו, אתה יודע, אצל בחורי ישיבה, אצל אברכים, אצל אנשים שיושבים ולומדים תורה מכל סוג שהוא, כל שיעור שהוא, מכל חוג וכל עדה וכל קהילה, אתה רואה את זה תמיד, את הקו הזה. יש מי שרוצה לדעת מה נכון, מה ההלכה, מה צריך לעשות, איך צריך לחיות, ויש מי שעסוק ולהראות, טוב, לא נאריך בדבר המצער. כן, אדם שעסוק בעצמו. והדרך להגיע אל החוכמה, הדרך לקנות חוכמה, זה האדם שעסוק בחוכמה. ועסוק בחוכמה מוכן לקבל מהחיים. עוד פעם, הוא לא הולך בזמן. זאת אומרת, אם הוא שומע והוא רואה שהבן אדם הזה מקשקש, אז הוא מכבד וממשיך הלאה. בסדר? לא, אין עניין עכשיו להיתקע. אבל כנראה שאם מישהו אומר משהו, אולי יש משהו אחד, מילה אחת, נקודה אחת שהוא הבין שאני יכול לקבל ממנו. האמת היא שהמהר"ל בדרך חיים כאן על המשנה הזאת, זה משנה באבות, כמו שאנחנו אומרים, פרק ד' משנה א', מבאר את זה גם כן, שאדם שמקבל רק מרב אחד, אז החוכמה תפוסה ברב, ודווקא האדם שלומד מכל אדם הוא אחוז בחוכמה בעצם, והראשונים גם מדברים שם הרבה שזה, כן, כמו שאומרים, פילוסוף, כן, אוהב את החוכמה, כן, תלמיד חכם זה אוהב את החוכמה, רבנו יוינו על המקום, מסביר את זה שזה אהבת החוכמה, היא זאת שמגדירה את החכם, והסיפור הוא שהחוכמה במרכז, אני סביב החוכמה, לא החוכמה באה לשרת אותי, אלא אני רוצה להבין את החוכמה, להיות חלק מהחוכמה הגדולה הזאת. אומר לנו רב מנדלה, וזהו דברי בן זוימו, שנתן סימן לאדם, חכם, איזה הוא חכם הכוונה, לא איך נהיים חכם, אלא מה הסימן לך אם אתה חכם או לא, והוא הלומד מכל אדם, כמאמר דוד המלך לו בשלום, כמו שהמשנה אומרת, מכל מלמדי השכלתי, כי אי דבוי שכו, שיחו לי. כן, פירוש, החוכמה והתורה, כן, אני לומד את התורה שלך, אומר כמשל חולה גדול, שבוודאי רצונו להתרפות מרופא, יהיה מי שיהיה. ואינו משגיח על הרופא, נכון? הוא לא עסוק, רגע, הרופא הזה זה מכובד, או הרופא הזה זה לא מכובד? אם הוא באמת חולה, והוא באמת רוצה להתרפות, וכל עיקר חפצו ותשוקתו היא הרפואה שתבוא לו מכל אדם ומכל מקום. הוא רוצה את הרפואה, הוא רוצה את הדבר בעצמו. ולא להיות עסוק בשאר הדברים. אז אדם גם כן, כשהוא לומד תורה, והוא באמת רוצה את התורה, אז מי ש... יבוא הנס מכל מקום. כשתבוא התורה, מאיזה צד שלא יהיה, הוא רוצה לקבל את התורה בעצמה. כלולה דמילסה. כלל הדברים. ופה בא רב מנדלה ומציג בפנינו איך נראה אדם שהוא תלמיד חכם, שהוא לומד תורה, ולומד תורה בצורה כזאת שהוא מבטל את עצמו, ולא רק את החיצוניות שלו שהבגדים נאבדים לו, או שהוא שכח לאכול. אלא הוא מתוך עצמו, כל הכוחות שלו מבוטלים אל השם יתברך. הוא מתקרב יותר ויותר בדרגות של נודו ואביו. הוא מתקרב להיות בדרך בכיוון של מוישה רבינו, של רב שמעון בר יוחאי, של הצדיקים האלה שבאמת היו בטלים לתורה לגמרי. אומר אדם כזה, כלא לדמילסה, עשי, כן, למטיבי לכת, ראש ההר, זה להיות בעצמו כמי שאינו. נכון? כמו שראינו את הגמור בסדר חופה לפעמת בייס, אין דברי תורה מתקיימים במי שמייסים עצמו כמי שאינו, יחוך ממה הייתם מוצאי. הוא להיות עצמו כמי שאינו. בהפקרות גמור. גופו ונפשו. הוא מוכן להפקיר לגמרי את הגוף ואת הנפש. להימחות על קדושת שמו יתברך מעולם הזה ומעולם הבא, באיזה אופן שהוא ובכל מקום שהוא. בסדר, האדם לא חושב על עצמו בכלל, בטל ומבוטל לגמרי, לגילוי אורו יתברך, לגילוי התורה הקדושה בעם ישראל. והאדם הזה הוא מוכן להימחות גופו ונפשו על קדושת שמו יתברך מעולמה זה ומעולמה באיזה אופן שבכל מקום שהוא. אינו משתוקק ופונה לשום צד, כי אם אילו יסבורך שמוי, מגודל עיונו מגדול הסבר יסבורך שמוי. אדם שלומד תורה מגיע לרמה כזאת, שהוא לומד תורה בכזה עומק, בכזה, הוא רואה את גדולת הבורא יתברך שמו, מרוב מגודל עיונו, כמה שהוא יעמיק יותר ויעיין יותר, הוא יתקרב לזה יותר, ואז הוא יהיה בטל לגמרי של מי לי בשמיים ואם חולי חופצתי באורץ. כמו שידוע תנוע שהאלתרבה, הבעל התניא אמר כשהוא היה בדבקות גדולה, הכביל נשדיין גן עדן נתחתן, גן עדן נועליון, נור דיחלין. בסדר, זה גודל עיונו מגדול הסבר יסבורך שמוי, הביא אותו שאינו משתוקק ופונה לשום צד, כי אם אילו יסבורך שמוי. זה דבר, עוד פעם, זה רמה שהיא כל כך גבוהה, כל כך גבוהה, והוא בעצם מדבר פה על הדרגה של מוישה רבינו, הוא מדבר פה על הדרגה של נודו ואביהו, בסדר? זה דרגה שהיא באמת הרבה מעבר למקום שלנו. אבל כשאדם יושב ולומד תורה, והוא מעיין בכל כוחו, הוא יכול לטעום רגע כמאמרי, רגע כמאמרי של משהו של כזה התמסרות. עוד פעם, זה משהו שהוא מעבר למילים, וזה משהו שלא, וואו, אפשר להסביר אותו ולדבר עליו והכל. יש את הרגעים האלה, זה יכול להיות קיים לרגע אחד, ואז האדם חוזר לגוף שלו. אבל אפשר לטעום את זה, זה לא משהו שהוא לא אפשרי, אפילו עבורנו. זאת אומרת, זה קיים, ולכן רב מנדל מלמד אותנו את הדבר הזה. הוא לא מלמד אותנו על שם, הוא מלמד אותנו על פה, על עצמנו, על איפה אנחנו יכולים להגיע, גם אם לא לגמרי בקביעות תמיד, לפחות לא בשלב הזה, לא מתייאש כזה מהר, אבל אפשר להגיע לאיזה רגע אחד של רגש, של לימוד תורה לשמו, בסדר? כמו שרב חיים ולוז'נר כותב, של לימוד שלא לשמו, מתוך השלב לשמו יגיעו רגעים של לשמו, גם לשמו כזה, זה רגעים של לשמו כזה יכולים להגיע, עוד פעם, כשהאדם מכוון במסלול הזה, לימוד תורה שהוא לא כדי להתגאות, וההפך הוא יותר ויותר רואה את גדולת השם דרך התורה. אדם יכול ללמוד תורה ולדעת, כתוב פה הלכות, כתוב פה דברים, ולתפוס אותם בצורה מאוד מאוד חיצונית. ואפשר יותר ויותר לראות תוירו של רחמון העומר, דיברנו על זה בחנוכה ממוריניים, נכון? לראות את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא נגד התוירו, ואז הרגשות של האדם, וכולו הוא חווה את החוויה של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא דרך התורה שלו. והדבר הזה מביא יותר ויותר לענווה ויותר לדבקות עד לרגע כזה של מסירות נפש מוחלטת, לא בשביל אלומה זה, לא בשביל אלומה, לא משתוקק ופונה לשום צד, כי אם אליו יתברך שמו. רב מנדל אומר לנו שזה מגיע עד כדי כך, אפילו במצב שאדם רחמונה ליצלן נמצא בעומק השאול, רחמונה ליצלן במצב מאוד 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 גרוע רוחנית, שהוא בעומק השאול, אם הוא ידבק בתורה, אם הוא יעיין בתורה בעומק עיונו, אומר הוא יגיע אפילו משם אפשר להגיע. ושימו לב למה שהוא אומר, כמו שאומר יוינו, מבטן שאול שיבתי. ואת המבטן שאול שיבתי, מסביר הזוהר הקדוש, שזה עומק הגיהנום, כן? אפילו מגיהנים הוא שאול, פנה אל האלוקים. יוינו, הנובי. בסדר? אפר את דבר השם. עוד פעם, יש כמה וכמה פרשנויות בסיפור של יוינו הנובי, אני לא נכנס לזה, אבל איך שהזוהר לומד את זה, פה הייתה ירידה גדולה, והוא הגיע לעומק השאול, והוא נמצא שם מבטן שאול. אז מי אני, ומה אני, וחטאתי, ואביתי, ופשעתי, ומרדתי בקדוש ברוך הוא, עוד פעם, נובי, כן, שלא, שהולך לעשות הפוך מרצון השם, זה, בסדר, לא ניכנס לזה. אבל הוא נמצא שם עומק גיהנום ושאול. ומשם, פונו אל אלוהים, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. כי מה לא הוא לעצמו? מה לא הוא לעצמו? מה הוא, מה אני, מה יש לי עם עצמי? כן, מה יש לי איתי? איך הוא מה שהוא? ובאיזה אופן שהוא? מה שהוא ואיך שהוא? ואיזה אופן שהוא נמצא כרגע? ואם לא יהיו נברו? ואם נברו ויהיו עד כבאים או יסנידמו? בסדר? לא משנה באיזה אופן. אם לא הייתי נברא בכלל, או אם נבראתי ואני עובד מהעולם, כמו בהמה שמתה ואין לה שום משמעות כאן, לא יזכר רחמון הנצלן, לא ילומה בה, שכבר נתבטל לעצמו לגמרי, הוא לא מעניין אותו כלום, אלא מבטן שאוהל שיבעתי, הוא קורא הקדיש ברוך הוא. למה? כי הוא נמצא בכזה ביטול. איך הוא זוכה לכזה ביטול? איך הוא זוכה לדבר כל כך מתוק הזה שלא, הוא לא קיים, הוא רק כלי לגילוי כבוי לא יסבורך. מפני הסתכלוס אוי בגדלוס הבוירי יסבורך שמוי, כמו שאמרנו מקודם, גודל עיונו, זה כשהוא רואה את גדולת הבורא יתברך שמו, דרך עיון ועומק התורה, וכל חפצו ותשוקתו, רק שיסגדל ויסגדל שמו יסבורך ויסגדל אלוקוס אוי. זה הדבר היחיד שקיים, זה הדבר היחיד שמעניין אותו. והנה חכם כזה, בוודאי פרוש הוא מהכל הוא, כי אין לו חפץ בכל, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אדם חכם כזה, שלומד תורה, בא למדרגה כזאת, של ביטול כזה, שלא כלום לא מעניין אותו, אין לו חפץ ורצון, שום דבר, הוא פרוש מהכל, לא רק דברים חיצוניים לא מעניינים אותו, איפה החליפה שלו ומה הוא אכל, לא רק הרגשות, לא, כלום, שום דבר הוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זאת תורה, ולשם היא יכולה להביא בן תמותה. והנה כלל הדמילס אומר לנו רב מנדל, תדעו לכם, הכלל הוא שכל דבר והיפוכו הוא מקצה אל הקצה. כמה שדבר מתחזק לצד אחד, רחמון ונצלן זה הולך גם ככה לצד השני, כל דבר. כי היפוך הידוע הוא שאינו ידוע, אבל בשאינו כסיל, אבל חסרון ידיעה, בסדר? ידיעה זה מעלה גדולה, כן? פעם לא כמו החוכמה, אבל זה מעלה, אבל יש לה היפוך. מה זה ההיפוך? כן, חיסרון הידיעה. כנגד חוכמה, שהיא דרגה עוד יותר גבוהה, יש לנו כסילות, שהיא דרגה עוד יותר נמוכה. בסדר, יש יודע, לא יודע. חכם מול כסיל. כל דבר, וחכם יותר גבוה, אז כסיל יותר נמוך. כל דבר הולך ככה לפי הקצב הזה. אומר, ואף על פי שאינו כסיל, והיפוך החכם הוא הכסיל ממש. שכל הגדול מחברו, היפוכו גם גדול. כמה שהמעלה יותר גדולה, החיסרון יותר גדול. נמצא שהמעלה יותר גדולה, היפוכה, הפחיתות יותר גדולה. בסדר? זה תמיד הולך בצורה כזאת. המעלה הכי גדולה, מולה יש את הפחיתות הכי גדולה. טוב. וכן על דרך זה הוא בהיפוך. כי מן הפחיתות היותר גדולה, היפוכה, המעלה יותר גדולה. עד כאן הוא אומר לנו כלל. עכשיו הוא בא ומסביר לנו לפי זאת הפרשה. אומר, והנה בפרשה בסדר הקודם דיברה התורה והזהירה מן הראיות החמורות ועבות התומות היותר קשות. נכון, בפרשת אחרי מות. כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא יתעשו. כדפירש רשי ז"ל מגיד שמעשה אנשי ארץ ומצרים וכנען מקולקלים יותר מכל האומות. והתורה מסיימת, וסיים בסוף הסדר, סוף הפרשה הקודמת הסדר, כמו שאומרים ביידיש, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. בסדר? זה יש תומעה שרחמון הליצן מגיע מתועבות כאלה. והתחיל בסדר, וידבר ואומרת עליהם קדושים תהיו. עכשיו מתחיל פרשת קדושים מיד אחרי פרשת סחרי מויס, וידבר, השם אל מוישה וידבר בני זה, ואומרת עליהם קדושים תהיו. אומר רשי, מה זה קדושים תהיו? פירש רשי, פרושים מן הרייס ומן העברה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. בסדר? מה שהתורה סיימה בפרשה הקודמת זה גדר ערווה, לבלתי הסוף בחוקות התועבות. קדושה זה הפרשה שלנו, קדושים תהיו. והעניין אומר למה התורה מסמיכה אותם אחד לשני, שהוא דבר והיפוכו. ואם העזרה היה תחילה מן המעשים המקולקלים ביותר מכל האומות, נכון? ככה רשי אמר לנו שמה, שארץ מצרים וארץ כנען היו הכי גרועים מכולם. אז נמצא שמדבר כאן הפרשה שלנו, שהוא בא ושם לנו את הלאום הזה, את הצד השני, מדבר בקדושה ופרישות תכליתית האפשרי להיות. בסדר? מדובר על הקדושה הכי גדולה. אם שם דיברנו על הטומאה הכי גדולה, אז פה מדובר על הקדושה הכי גדולה. ממילא, אומר לנו רב מנדלה, חייב להיות שהפרישות והקדושה הזאת זה בנקודת החוכמה, בביטול עצמו לגמרי, בסדר? כנגד הראיות שהיא הטומאה הכי גדולה, חייב להיות הקדושה הכי גדולה. קדושה כאן היא הקדושה הכי גדולה. קדושה הכי גדולה, אומר רב מנדלה, זה חוכמה. בסדר? לימוד, תורה ועיון החוכמה בביטול עצמו לגמרי, בדקוס נפלו, כמו קוצוי של יוד שרומז לכתר עליון מפני דקותו. יש לנו יוד. היוד הזאת מסמלת את החוכמה. בתוך היוד, כן, מעל היוד, יש את הקוצוי של יוד, שזה הכתר, ששם הביטול גמור, הביטול המוחלט. אומר, אבל הדרך להגיע לקוצוי של יוד זה כשיש יוד. בסדר? אתה התעסק ביוד, תלמד את היוד, תעיין ביוד, תעיין בחוכמה ותתעמק בה ככל יכולתך בהפקרה של הדברים החיצוניים, ומתוך זה יופקרו גם הדברים הפנימיים, ומתוך זה יגיע אדם לדקוס ניפל, לביטול עצמי, לקוצי של יוד. אומר לנו רב מנדלה, וזהו דברי המדרש יוכל כמויני, זה היה אב אמינא. כדאי שאם תהיו יוכל כמויני, אומר שהרי אדם כזה, שעמל בתורה בעומק עיונו, מגיע למצב כזה של קדושה ופרישות, באמת ומתואר חכם. ואדם כזה בכולם בחוכמה עסיסו, וביודוי לגזור אימר ויוקום, ליוסי גם כן מקוימי של אילם על ידי החוכמה, הוא כל כך דבוק בחוכמה, עד שהוא נהיה בעצמו, כמו שרב מנדלה הסביר לנו מקודם, עם התחויס ועל וגוי וממלי, אז הוא שם בתוך החוכמה. וממילא, היות והוא כל כך חכם שהוא מקוים, אז הוא יוכל כמויני בדרגה כזאת שהוא קרבה ודבקות בקדוש ברוך הוא, כמו שנודו ואביהו הגיעו, שהוא פשוט מתבטל מהעולם. תלמוד לא אמר, כי קודוי שאני, שקדושו עשי למעלה מקדושה שכם. אומר, תמיד קדושו עשי למעלה מקדושה שכם. פירוש, שהרי במה נחשב הוא חכם? אומר, מה הכוח של חכם כזה? אתה רוצה להגיד, בנקודת ההסתכלות שלנו, חכם כזה, שכולו בחוכמה, ברמה כזאת, שהוא אחד עם החוכמה, שהיא רצוני וחכמו זה יסבורך, כמו שהתניא הסביר לנו, וזה ייחוד גמור שאין כמוני, זה יוכל כמוני. אומר לנו, רב מנדלה, שימו לב, אומר המדרש, שהרי במה נחשב הוא חכם? מפני שהחוכמה מאין תמוצא, כל החוכמה שלו זה שהוא בענווה עצומה, שהוא מרגיש את עצמו עין, בביטול עצמי לגמרי, הוא נעשה כמי שאינוי, מפני גדול עשה בוי ריסבורך ושמוי וריחוק עשה גוסו יסבורך ממנו. אומר ההשגה הכי גדולה שאדם משיג, שהוא מגיע לשיא של החוכמה, זה שהוא יודע כמה הוא רחוק. אם כן, כמיים ערך כמו ורחוק ממני, ואם כן בוודאי קדושה עשי למעלה מקדושה עשכם. אומר כמה שאדם מגיע למה שנראה בעינינו הכי קרוב ליכול כמוני, שם הוא מבין את הקדושה עשי למעלה מקדושה עשכם בצורה הכי קיצונית שיש, שאף אחד בעולם לא הבין. כי הוא רואה עד כמה הוא רחוק מהקדושה האמיתית, עד כמה הוא רחוק מההשגה של האמת של החוכמה ושל התורה. והמדרש נותן סימן לאדם, אם תרצה לנסותך, אתה רוצה לבדוק את עצמך, לדעת את אשר בלבבך, אם הגעת לאיזה קדושה ופרישוס? יודע תדע מי ערכך, תדע לפי איך שאתה מעריך את עצמך. אם קטן אתה בעיניך, ומתבטל בעצמך, ומתגשם ומתרחק בעיניך יותר נגד צחצחות הבריא יסבורך שמוי, ישבת ולמדת. כשאתה קם עכשיו, אתה מרגיש את עצמך שכשבור הוא יותר גדול ואתה רחוק ממנו יותר, אז תלך לבטח דרכך והיא תצלח. והבן, כי זה הולך גם לצד השני. בן אדם לומד, ובסופו של דבר הוא מרגיש שהוא יותר מכולם, והוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, ומבין את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא למד מעט מדי, וצריך לעיין יותר בחוכמה, וכמה שבן אדם מעיין יותר, הוא מבין כמה תורה מתוקה, הוא מבין כמה תורה גדולה, כמה התורה עמוקה, וכמה האור העליון הוא הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להשיג, וזה המבחן, אם אתה יודע, אתה יודע מערכך, אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אם תרצה לנסותך, לדעת את אשר בלבבך. וואו, זה מבחן קשה, כן? והנה, בכמה מקומות בזוהר מבואר, מוסיף לנו רב מנדלה למשפט, שהחוכמה נקרא קודש יהוי אנשום. כי החוכמה היא קדושה, כן? חוכמה נקראת קודש, אשר קדושנו נמצוא יסוד, זה גם חוכמה, כידוע, גם בכוון, זה נמצא הרבה, כל קודש בחוכמה. ולכן החוכמה נקרא קודש, וקדושה היא בעצם פרישות מהעבירות, ופרישות מהעולם. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, רב צודק מסביר לנו בקדוש השבוס שיש בשר, בשר חמורים בשרם ויש בשר קודש. זאת אומרת, השאלה היא האם האדם מסתכל על עצמו ורואה את הנשמה שבו, את הקדושה שבו, ואז הגוף משמש אל הקודש, או אדם שתופס את המציאות החומרית שלו כמציאות העיקרית. בסדר? עניין עריות, כמו שהרב לימד אותנו פה, זה באמת הפוך לגמרי מקדושה ופרישות. והפוך לגמרי מחוכמה. כי זו תפיסה שתופסת רק את הגוף. רב צודק מגדיר את זה שם, שפגם הבריס, זה שרואים אדם רק בגוף שלו. לא רואים דבר מעבר. בסדר? זה בצורה של הרייס, זנות, זה. בסדר? יש פה רק גוף, רואים פה גוף. לא רואים פה אדם מאחורי הגוף הזה. כמה שרואים יותר את האדם, ופחות את הגוף. זאת אומרת, הגוף קיים רק פיגומים להחזיק את האדם באופן זמני, אבל האדם, הצורה היא יותר מזה, אז האדם מתחבר לבשר קודש. זה העניין של ברית מילה, אני לא אכנס לזה כרגע, זה באמת אריכות גדולה. אבל יסוד הדברים שלמדנו היום פה מרב מנדלה, זה דברים נפלאים ומתוקים. איי, מה זה תראה? וזה בהישג יד של כל אחד מאיתנו. תורה לא זכה באף אחד בירושה, היא לא ניתנה לאף אחד במתנה. אהרון הכהן זכה בתורה וזכה לבניו אחריו, כלשון רב צדוק בצדק סמך בייס, מלוכה זכו. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. רב צדוק בדבר צדק מסביר, היא כל כך גדולה, היא כל כך קדושה, שאין מי שיכול לתפוס בה. וכשאדם מגיע לשיא של תפיסת התורה, אז הוא לגמרי לא אחוז בתורה, הוא לגמרי יודע שאין לו שום אחיזה כלום. ופה נמצא באמת הכוח לכל אחד מישראל, לכל אחד ממש. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, גם אם הוא יהיה פסול, גם אם הוא יהיה מבטן שאול שיבתי, שיכניס את עצמו בתורה, לעיין בתורה, להעמיק בתורה, לנסות להבין, ומתוך זה הוא יכיר יותר את גדולת הבורא, הוא יכיר יותר את גדולת התורה, ולהגיע עד הדרגות הנפלאות ביותר, הדרגות של מוישה רבינו, הדרגות של נודו ואביו, והשם יעזרנו שנזכה, הוא פתח בפנינו את הדלת, השם יעזור שניכנס לדלת הזאת ונגדל יותר ויותר ונעשה את רצונו יתברך בשלמות ובאהבה.